עודד רביבי, ראש המועצה המקומית אפרת, שלום.
בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם.
גם אתה היית אתמול בפגישה עם ראש הממשלה?
כן ולא.
אתה עושה לי עכשיו שמעון פרס.
לא שמעון פרס, אבל איתכם תמיד כיף להפוך את הדברים קצת יותר היתוליים.
קדימה.
הייתה פגישה בבוקר שאליה זומנו שישה ראשי מועצות. ממה שאני מבין מתחקיר שעשתה כתבת הארץ אגר שיזף, ראש הממשלה התפלא שאני לא הייתי בין הנוכחים, שאל למה לא הגעתי, אמרו לו שהוזמנתי, אבל לא רציתי לבוא.
לא יפה.
הוא ראה את זה בעין מוזרה, ולכן הוא ביקש מיד איך שהפגישה הייתה מסתיימה לזמן אותי לפגישה.
למה הוזמנת ולא רצית לבוא?
לא הוזמנתי, אז לא יכולתי לא להגיד שאני לא רוצה לבוא.
מה שאמרו לו זה לא נכון.
כן, לפי מה שהגר בדקה, אני יכול להעיד שאני באופן אישי לא זומנתי לפגישה של ששת המתנגדים, הצעקנים, וגם כשנשאלתי אם אני מצפה להזמנה, אמרתי שלא, כי בסך הכל אני מאלה שתומכים בתוכנית, ואני מבין שהפגישה נועדה לקרוא לסדר את אלה שמתנגדים.
ששת המתנגדים הצעקנים.
כן, ומאחר למנהל אף פעם לא מזמינים את התלמידים הטובים ואת התלמידים הרעים לאותה ישיבה, אז הבנתי מה המכנה המשותף שם, ושמחתי שאני לא נכלל באותו מכנה משותף.
אבל מי כינס את הישיבה?
ממה שאני מבין זה ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, אותם שישה.
אז הם החליטו בעצם? הם היו עם היד על השיבר של מי נכנס ומי לא?
הם ביקשו את הפגישה, הם הגישו רשימת שמות בשביל סידורי הביטחון, הגישו רשימה מצומצמת, אחר כך היו שם חילוקי דעות בינם לבין עצמם, בסוף הופיעו שניים נוספים, אבל כל זה באמת רכילות.
לא הבנתי, אבל ואז איך אתה הגעת לשם?
קיבלתי טלפון מלשכת ראש הממשלה, שראש הממשלה מבקש לראות אותי עכשיו.
אוקיי, מה היה בפגישה שלך?
אני חושב שהפגישה שלי לא היה באה יותר מדי חדשות, כי בסופו של דבר גם אני מלווה את הסיפור של התוכנית כמעט מיום, בעצם מיום הגיעו של ג'ייסון גרינבלט בפעם הראשונה לישראל כשליחו של הנשיא טראמפ, במשך 3.5 שנים בקשר רציף גם עם הגורמים הרלוונטיים בממשלת ישראל וגם עם הגורמים הרלוונטיים בממשל. הייתי נוכח עם ראש הממשלה בביקור בוושינגטון כאשר הנשיא טראמפ הכריז על התוכנית, ובסך הכל אני מכיר את הפרטים, מכיר את העובדות. הפגישה הייתי יותר נועדה גם כדי לדסקס איך אנחנו מחזקים את הצד שתומך, וגם כדי להבהיר שללשכת ראש הממשלה לא צריך להיכנס רק מי שמתנגד.
לא הבנתי, אז הפגישה איתם נעשתה כדי ללבן את הבעיות בתוכנית מצדם של מישהו חושבים שיש בעיות, ואיתך יותר פגישת יח"צ? איך אתה עוזר לנתניהו לספר שהתוכנית טובה? זה מה שאני מבין ממך.
ראש הממשלה לא צריך אותי כדי ליחצן אותו. ראש הממשלה, אני חושב שיש מחירות אולי הטוב ביותר שיש לנו במדינה.
אז למה הוא קרא לך? אתה אומר, הוא יודע שאני תומך בתוכנית.
אני אומר בסופו של דבר שני דברים. אחד, כדי להבהיר שהוא בקשר לא רק עם הצעקנים, אלא הוא גם בקשר עם מי שמתנהגים כשורה, נקרא לזה. ודבר שני, בהחלט גם לתת איזשהו משוב על מה שהוא רואה שאנחנו עושים בתקשורת סביב התוכנית, גם כדי להבין תחושות בשטח, וגם כדי להבהיר שהרבה מהדברים שעלו בישיבה עם ראשי הרשויות וישע, מקורם בטעויות, בחוסר הבנה והסתמכות על מסמכים לא נכון.
אני חייב לשאול אותך, עודד רביבי, משהו על הטרמינולוגיה שלך. נדמה לי שמכל ראשי המועצות אתה היחיד שנמצא בעמדה הזו, אולי נכונה, אולי לא נכונה. כל השאר, לא. שהם בעצם כולם חוץ ממך, הם צעקנים?
וואו, תודה על השאלה, קלמן.
בבקשה.
אתמול הופיעו אצל ראש הממשלה שבעה ראשי רשויות, מתוך 23 ראשי רשויות. השבעה האלה הם לא רוב ראשי הרשויות, השבעה האלה לא מייצגים את רוב התושבים ביהודה ושומרון. יש במועצת יש איזשהו אבסורד, כל ראש רשות יש לו אצבע אחת, כאשר הוא מייצג אוכלוסייה בגודל שונה. יש לנו שלושה ראשי רשויות חרדים שמייצגים למעלה משליש מהאוכלוסייה ביהודה ושומרון. אתה לא יודע מה עמדתם ביחס לתוכנית החלת החוק הישראלי ביהודה ושומרון. יש לך הרבה מאוד ראשי רשויות חילונים שפשוט הדירו את רגלי ממועצת ישע, כי מבחינה פוליטית ואופן מסורתי הם לא בהכרח דקלו בעמדות הימים.
מי עוד תורך בתוכנית, אז מתוך ה-23 חוץ ממך?
יש כרגע לפחות 8-9 ראשי רשויות שמתבטאים באופן חופשי בתקשורת, כתבו מכתבים פומביים שפורסמו גם בישראל היום, גם בפלטפורמות בחול, היו במפגשים עם השגריר. כלומר, בסופו של דבר, התחושה שלנו שהרוב הדומם בהחלט מבין שיש פה הזדמנות. אני חייב לציין שגם בשיחה עם המתנגדים אתה לא לגמרי מבין מה הם רוצים, כי בסופו של דבר מועצת יש"ע רק לפני מספר שנים הובילה קמפיין של מעלה אדומים תחילה, והנה אנחנו מקבלים הרבה יותר ממעלה אדומים ופתאום מתנגדים.
אז בוא נדבר, אז בוא נדבר על, על, על המהות, לפחות ממה שאנחנו שומעים ש, שיוצא החוצה. לאותם מי שאתה מכנה צעקנים, יש בעיה עם אמירה שתומכת בהקמת מדינה פלסטינית, עם זה שלפי התוכנית הנוכחית יש לא מעט יישובים כנראה, עם לא מעט תושבים שיהיו מובלעות, ועם הקפאת בנייה.
אז בואו נדון בסוגיות אחת-אחת. דבר ראשון לגבי המדינה הפלסטינאית. בשיחות גם עם ראש הממשלה וגם עם יושב ראש הכנסת וגם עם אנשי הממשל בארצות הברית, ההבנה היא מאוד פשוטה. התוכנית בנויה על שלבים, כאשר בשלב הראשון ישראל תוכל להכיל את החוק הישראלי, וחשוב גם כאן לדייק בטרמינולוגיה, על שטחים נרחבים ביהודה ושומרון. אחרי זה יש שורה של תנאים שהפלסטינאים צריכים לקבל על עצמם, ולא רק לקבל על עצמם, אלא גם להוכיח, בין היתר, הכרה בירושלים כבירת ישראל, ויתור על זכות השיבה, פירוז יהודה ושומרון מנשק, הפסקת תשלומים למחבלים, דברים שכולנו כאזרחים במדינת ישראל רוצים לשמוע כבר שנים מהצד השני, והנה אלה התנאים בכלל לתחילתו של מסע ומתן. מדינת ישראל, מה שהיא הסכימה במסגרת העקרונות של התוכנית, זה שאחרי שמכילים את החוק הישראלי, אפשר יהיה להתחיל להיכנס למסע ומתן, וזה אחרי שהפלסטינאים קיבלו את התנאים המוקדמים. עכשיו, ברגע ש...
מה ההבדל ביניכם? מה ההבדל בינך לבין מי שאתה מכנה הצעקנים?
אז בוא, אני אמשיך עוד שורה אחת רק. ברגע שמנפנפים מפה, שאומרים פה זה מדינת ישראל ופה זה מדינת פלסטין, זאת פשוט הונאה. למה? כי המפה מציירת, והיא גם לא מפה סופית, היא מציירת איפה יחול החוק הישראלי. איפה שחל החוק הישראלי, באמת נוצרים מובלעות או ביצים, שמוקפים בשטחים שבהם לא יוכל החוק הישראלי. עכשיו בעצם המפה הזאת היא משקפת במידה מסוימת את המציאות הקיימת היום. איפה חיים היהודים ואיפה חיים הערבים. ולכן, לצורך העניין, כך לדוגמה את קרמי צור, גם היום הוא מוקף בכפרים ערבים, וגם מחר הוא יוקף בכפרים ערבים. כל ההבדל בתוכנית הוא שביום אחרי התוכנית, אותו יישוב, לצורך העניין, קרמי צור, יחול עליו החוק הישראלי, מסביבו לא חל שום שינוי, לא מבחינה משפטית, לא מבחינה ביטחונית, לא מבחינה צבאית. אותו שטח מוגדר כשטח שעליו ינהלו מסע ומתן במשך 4 שנים, שבכל שלב ובכל רגע אנחנו יכולים להעלות את כל הטענות שלנו.
וישראל מספחת אליה עוד ממש כמו 20% מהשטח שכרגע נמצא בידי הפלסטינים.
לא, אז אתה בוא גם פה נדייק, לא מספחים שום דבר, מכילים את החוק הישראלי, וגם פה יש בלבול בטרמינולוגיה, שאם היה לנו זמן לתת על זה...
לא, מה זאת אומרת? מספחים שטח. לא היו רק מכילים את החוק, היינו מדברים על אחוז הרבה יותר קטן מה-30% שעליו מדברים כרגע.
לא, יש הבדל בין סיפוח, בין ריבונות ובין החלת החוק הישראלי, ובשרשרת ההיררכיה המשפטית, החלת החוק הישראלי הוא יחסית הכי פשוט לביצוע, וגם הכי פחות משמעותי.
אבל זה לא נגמר בזה, ישראל גם מספחת שטח, לא רק מכילה את החוק על היישובים הקיימים היהודיים.
היא בשלב הזה עוד לא מספחת, היא בשלב הזה מכילה את החוק.
מה זה בשלב הזה?
בסוף המסע ומתן אחרי 4 שנים, אז יכולו להיות הגדרות שונות של סיפוח, של שינוי גבולות. כל הדברים האלה לא קורים היום. היום אנחנו באים ואומרים, אנחנו מכילים את החוק הישראלי, ובזה יש שיפור משמעותי מאוד לאוכלוסייה שגרה פה. יש פה בעצם יצירת סד משפטי שהוא לא סודר ולא תוקן כבר 500 שנה, כי חלק מהחוקים שעליהם אנחנו מתבססים היום הם החוק האוטומני, ועם זה מתקדמים קדימה.
שאלתי לגבי ההקפאה.
לגבי ההקפאה, גם פה יש במידה מסוימת איזשהו עיוות. למה? כי באותם 30% שבהם יחול החוק הישראלי, המשמעות היא שלא יהיה שום הקפאת בנייה, המשמעות היא שיהיה בנייה חופשית, המשמעות היא שהליכי...
איפה תהיה הקפאה?
הקפאה תהיה אך ורק באמת באותם מובלעות, שאני לא מטיל בכך שום שמחה ושום ספק שזה רק קשה, אבל אני בסוף גם מבין...
אבל אתה מוכן לחיות איתה עם ההקפאה הזו.
כי אני מבין גם את מה שאני מקבל בתמורה, שאני מקבל חופש בנייה מוחלט ברוב האזורים, איפה שבהם גרים היום, רוב
האופוזיה. או במילים אחרות, אתה עודד רביבי אצלך במועצה מקבל חופש מוחלט, וחי בשלום עם זה שאצל אחרים במועצה תהיה הקפאה.
קלמן, אל תיקח את זה לשם. אנחנו מדברים, ואני אומר, ואני לא ממעיט בזה, אנחנו מדברים על יישובים בודדים שבהם באמת גזירת הקפאה היא גזירה קשה. אנחנו חווינו אותה על כל יהודה ושומרון במשך 8 שנים. והחלון הזדמנויות שיש פה לשחרר מאיום הקפאה העתידית את כל השטח, למעט אותם יישובים בודדים, הוא הזדמנות שצריך לקחת. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בעוד מספר חודשים עם ממשל אחר לגמרי, שיחזיר אותנו לימי אובמה.
אם אתה היית היישוב הבודד הזה שמקפיאים אותו, גם היית תומך?
מה זה?
אם אתה היית היישוב הבודד הזה שמקפיאים אותו, גם היית תומך?
בוודאי, ואני חושב שפה גם חשובה ההסתכלות וההבנה שזאת לא סוגיה של יהודה ושומרון, וזאת לא סוגיה של ראשי הרשויות ביהודה ושומרון. זאת סוגיה של כלל מדינת ישראל. כלל מדינת ישראל צריכה להתעסק בזה. כלל מדינת ישראל צריכה להבין מה יכולה להרוויח פה. אחרי כל כך הרבה שנים שמאשימים את ישראל בהקפאה מדינית, הנה מתחיל תהליך מדיני, אז אנחנו מבינים שגם המניות בזירה הבינלאומית יכולות לעלות.
תגיד, עוד רביבי, זה חשוב לך? מעניין אותך מה הסיפוח יגרום לשכנים שלך הפלסטינים? זה מעניין אותך באיזה מצב זה ישאיר אותם?
אז כנראה שאנחנו לא מכירים מספיק טוב, אסף, ואתה מוזמן לבוא לבקר באפרת. אפרת,
לא, לא, גם אם אני מכיר אותך, אז אולי רוב מאזיננו לא.
אז תודה על ההזדמנות, מקבל. בסופו של דבר, אפרת הוקמה על ידי אנשים לפני 37 שנים, שבחרו להקים את העיר פה בגלל הזיכרון ההיסטורי והתנכי, אבל גם בחרו להקים עיר שהיא לא מוקפת בחומה או בגדר. עד היום, 37 שנים אחרי זה, מקפידים פה על יחסי שכנות, קרבה, תמיכה, סיוע עם האוכלוסייה הערבית מסביב. נוצרו פה קשרים משפחתיים, חברתיים, שהפכו להיות מוקד התעניינות בין
לאומי. אז לכן אני שואל, כי דיברנו כאן ארוכות אתמול עם יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, הוא אומר, הסיפוח ירסק את החלום הפלסטיני, של הפלסטיני למדינה, לטריטוריה, לחיים עצמאיים כלשהם, בלי עצמאות פוליטית, ואני תוהה, גם אם אכפת לך בין אם מההשלכות של זה עליהם, או מההשלכות של זה עלינו, אולי יוביל כאן להידרדרות ביטחונית מאוד משמעותית.
תראה, אני מבין את מה שיורם אומר, ואני מכיר היטב את התוכנית של שתי מדינות לשני עמים, והיא נוסתה בעבר והיא נכשלה. וכשהגיע ג'ייסון גרינבלט לפני 3.5 שנים לארץ, הוא אמר לי, יודד, אנחנו רוצים לעשות משהו שהוא לא יתרסק לנו כמו פעם שעברה. אנחנו רוצים לעשות דברים שהם לומדים מהטעויות של העבר. ואחד הדברים שבגללם אני התאהבתי בתוכנית הזאת, היא כי היא באה וציירה מפה של איפה המציאות נוצרה בשטח. איפה גרים היהודים ואיפה גרים הערבים, ומזה בוא נראה איך אנחנו מתקדמים קדימה. אפרת הפכה להיות מודל לבחינה על ידי הממשל בארצות הברית.
וכשאתה מסתכל, לא, כשאתה מסתכל על המפה, עודד, אתה אומר לעצמך, אני מסתכל על זה ואני רואה שהפלסטינים מקבלים כאן משהו שגם הם צריכים להסכים עליו? או שאתה אומר, ראשון, או שאתה אומר, אני מסתכל על המועצה שלי, אני מסתכל על תושבים יהודים, זה מה שאכפת לי.
לא, דבר ראשון, אני מבין לגמרי שבמרחק יותר קרוב ממה שהמרחק בין איפה שאתה גר לבין איפה שקלמן גר, גרים פה אוכלוסייה ערבית, שאיתה אני בקשר יומיומי, ואני בסוף בקורונה צריך להתמודד איתם בדיוק באותה המציאות כמו שהם, כי בית לחם זאת העיר הכי קרובה לאפרת, והייתה העיר שהייתה מוקה בהכי הרבה מקרי קורונה, ובעיות הביוב של שנינו הם בעיות ביוב של שנינו, ובעיות המים הם של שנינו, ולכן ברור לי שכל פתרון מחייב בסוף התדברות עם הצד השני, וגם זה המסר שאני אומר בסוף לחבריי ראשי הרשויות. תראו, אם אנחנו...
אבל כאן אין התדברות עם הצד השני. הצד השני דקה, אומר לא.
דקה. אני, אבל מבחינתנו, בואו קודם נדבר על המחנה שלנו, ואחר כך אני אדבר גם מה על הצד השני. בשיח בינינו, אני אומר לחברים, רבותיי, אם אנחנו באמת מאמינים שזכותנו לחיות פה, מחובתנו למצוא את הדרך איך אנחנו חיים עם השכנים הערבים, כי כמו שאנחנו לא הולכים לשום מקום, גם הם לא הולכים לשום מקום. ועדיף שאנחנו נמצא את הדרכים לחיות אחד ליד השני, במקום שיבוא גורם זר ויכתיב דברים. עכשיו, לגבי הסירוב הפלסטיני, בוא, גם בצד השני יש תסכול, ושאלת אותי אם אני בשיח גם עם השכנים הערבים, גם הם מתוסכלים מהרשות הפלסטינאית, גם הם מתוסכלים מהעובדה שהם לא יכלו ללכת לעשות בחירות כבר 14 שנה ולבחור את המנהיגים שלהם. גם הם רואים את הדשא הירוק באפרת ובוכים על זה שאצלהם זה שדה קוצים. גם הם היו רוצים להיטיב את המציאות החיים שלהם. וכשהם מבינים שכל המאבקים עד היום התנפצו ולא הובילו לשום כיוון חיובי, הם אומרים אולי פה, דווקא בגלל המחבש האמריקאי שבא ואומר, רבותיי, שעון החול אוזל, אם אתם לא תתחילו להיכנס למסע ומתן, אז יהיו עוד ועוד שטחים שעליהם יחול החוק הישראלי, וגבולות מדינת ישראל הרשמיים ילכו ויורחבו. אולי הצד הזה יכניס אותם לאיזשהי תהליך של חשיבה פרגמטית יותר, של התפשרות, כי בסוף ברור שכל הסכם, וזה כעורך דין למדתי, כל פשרה טובה היא פשרה שהיא כואבת לשני הצדדים. אם שני הצדדים באמת רוצים פשרה, הם חייבים לעשות צעדים כואבים.
ראש המועצה המקומית יפה, תודה רבה.
תודה, תודה.
יום טוב.